שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש כרך ב' בעמוד 1548 את איגרת עין וב. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kav.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנו במהלך השיעור. כתבי רבש כרך ב' עמוד 1548 איגרת עין וב. לכבוד ידידי, מאוד אני מתגעגע לשמוע מה נשמע אצלך ומשלום משפחתך בכלל ובפרט. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. הנה בזוהר הקדוש שואל, כיוון שכבר אמר תלכו ותשמרו, למה עוד ועשיתם? הוא משיב, אלא מי שעושה מצוות התורה והולך בדרכיו, הוא כאילו עשהו למעלה. אמר הקדוש ברוך הוא, כאילו עשה אני, וזהו פירוש, ועשיתם אותם, כאילו אתם עשיתם אותי. ויש להבין, מהי הכוונה שמי שהולך בדרך השם, הוא עושה את השם. איך יעלה על דעת האדם לחשוב דבר זה? הנה ידוע שמלוא כל הארץ כבודו. וכך צריך כל אדם להאמין, כמו שכתוב, את השמיים ואת הארץ אני מלא. אלא שהקדוש ברוך הוא עשה את ההסתרה שלא יכולים לראות את זה מטעם כדי שיהיה מקום בחירה. ואז יש מקום אמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ולאחר שהאדם עוסק בתורה ומצוות ומקיים את מצוות הבחירה, אז מגלה הקדוש ברוך הוא את עצמו לאדם, ואז רואה שהקדוש ברוך הוא השולט על העולם. נמצא שאז עושה האדם את המלך שישלוט עליו. זאת אומרת שהאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא, שהוא השולט על כל העולם, וזה נקרא שהאדם עושה את השם למלך עליו. כי כל זמן שהאדם לא בא לידי הרגשה כזאת, נמצא שמלכותו של השם היא בהסתרה. וזה שאנו אומרים, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, היינו שיתגלה כבוד מלכותו עלינו. וזה כל התיקון שמוטל עלינו לעשות בעולם הזה, ועל ידי זה ממשיכים כל טוב בעולם, שכל ההשפעות שלמעלה נמשכות בזה שעוסקים בתורה ומצוות, בכוונה להמשיך מלכותו יתברך עלינו. וזה עניין שמשה רבנו היה שופט את העם, כמו שכתוב בפרשת יתרו, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב וכולי, ושפטתי בין איש ובין רעהו. שעל דרך המוסר בין איש ובין רעהו, הכוונה בין יצר הטוב לבין יצר הרע, היינו להראות להם את חוקי השם, שידעו מהם המחשבות והרצונות של היצר הטוב ומהם המחשבות והרצונות של היצר הרע, לידע מה לברר. כי קשה ביד האדם לברר לבד אם היצר הטוב מדבר אליו או שהם דברי היצר הרע. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק, מי האיש החכם ויבן את זאת וכולי, על מה אבדה הארץ. אמר רב יהודה, אמר רב, שאין מברכין בתורה תחילה. והר"ן שם מביא בשם רבנו יונה ז"ל, וזה לשונו, דקרא אחי דייק, דעל שלא ברכו בתורה תחילה, אבדה הארץ. דאם איתה על עוזבם את תורתי כפשטה משמע, שעזבו את התורה ולא היו עוסקים בה. כשנשאל החכמים ולנביאים למה לא פרשו, והלא דבר גלוי היה וקל לפרש, אלא ודאי עוסקין היו בתורה תמיד, ולפיכך היו חכמים ונביאים תמהים על מה עבדה הארץ, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא יודע מעומקי הלב שלא היו מברכין בתורה תחילה, כלומר, שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה, שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה וכולי. עד כאן לשונו. והיינו כנ"ל שעיקר לימוד התורה וקיום המצוות הוא בכדי להמשיך את גילוי אור פניו למטה, וזה בבחינת המאור שבא מחזירו למוטב, שזה מתגלה על ידי הבחירה ושעוסקים לשמה. ואז מתקיים, כמו שאמר רבי מאיר, הלומד תורה לשמה, מגלין לו רזי תורה וכולי. שזה נקרא שמלכותו התברך מתגלה למטה. וזה עניין, ועשיתם אותם כאילו אתם עושים אותי.
שאלות? נו, מאין ברירה.
אז הוא אומר, ויש להבין מה הכוונה, שמי שהולך בדרך השם, הוא עושה את השם. והוא אומר בעצמו, איך יעלה על הדעת האדם לחשוב דבר כזה.
אז נו, זה באמת המשפט הכי מוזר שיכול להיות. שהאדם עושה את הבורא. אמת, שזה גם בחיצוניות וגם בפנימיות. בעולם יש לך 3,800. פעם קראתי מישהו ספר. לא מישהו, זה מחקר ממש. כל מיני אמונות, דתות למיניהם. ומאיפה זה בא? בני אדם, כן. שבפנטזיות שלהם ודמיון שלהם, הם מייצבים להם את העליון שבו הם תלויים. כן? לא. עד היום יש לך בטלוויזיה וברדיו ובעיתון כל מיני מגלי עתידות ואסטרולוגים וכן הלאה. וזאת אומרת שאנחנו כן, הבני אדם ודאי שעושים את הבורא, כן? האל שלהם, כל אומה לפי האופי שלה. היינו ביפן פעם, אז אצלנו זה כמו בעוד. כמו בעוד או כמו בכל מיני מקומות, עם עריכות ועם הכל, והם חושבים שזה ככה, יש לנו אפילו סרט על זה. במקומות אחרים זה ההפך, זה בצורה אחרת, אבל אנשים עושים את זה, לא אף אחד אחר. זה בחיצוניות וגם בפנימיות, אז זה נכון. בפנימיות הכוונה בחוכמת הקבלה, שרק לפי הכלי אתה יכול לתת צורה לכוח עליון, שאין בו דמות וצורה וכלום, ואז לפי הכלי שלך, אתה יכול לפי שתמות הצורה, אם עשית את הכלי שלך, והוא קיבל צורה שהיא דומה במשהו, באיזה שיעור, לכוח עליון המופשט, אז בכלי הזה אתה מקבל הרגשה, שנכנסת לחוק השתאות הצורה ולפי הכלי שלך אתה מרגיש מהם התכונות, מהו המהות של הבורא. אז יוצא שמצד אחד אתה עושה, אבל אתה עושה את הכלי כדי להרגיש בה בתוך המלכות הזאת תכונה של זרם, תכונתו. לפי ההשתוות, לפי הזיווג, לפי ההתאמה. לכן באמת אנחנו עושים. אבל צריכים להבין שאנחנו עושים, לא שבא לנו כמו בקיצוניות, כל העמים בונים לעצמם תמיד איזה דמויות. וזה לא חשוב שזה שייך לדת, לכוח עליון, או לא, זה יכול להיות סתם. כמו רוסים עשו לעצמם איזה פסל, איזה משהו, זה משהו עליון. אז אלה אנחנו מה שעושים, אנחנו עושים א', נגד הטבע שלנו, שאף פעם לא יבוא אלינו מעצמו, או לדמיון, או לאיזה רצון, וב', שאנחנו הולכים לקראת ההשתוות הצורה, שרק אם אנחנו מגיעים לאיזה מידת השתוות הצורה, אז אנחנו מרגישים שהגענו לזה שעשינו מתוכנו דמות הבורא. ולכן, אז אנחנו נקראים אדם, אדומה. לא. כן?
זו השאלה שאת אומרת השתוות הצורה, זאת אומרת, הוא קיים כבר, אנחנו פשוט בונים כלי כדי להשתוות אליו.
חס ושלום, חס ושלום.
זאת אומרת, זה לא מה שאנחנו עושים אותו.
לא, הוא לא קיים.
מה, אנחנו בורים את הבורא?
אתה בורא בורא, לכן זה נקרא בוא ורא, תבוא ותראה, אבל תבוא בתוך הכלים שלך, בתוך החושים שלך. האם הוא קיים מחוץ לכלי שלי? חס ושלום. לא. אני מרגיש אותו, תשמע, אני מרגיש אותו, אני מגלה אותו, לפי ההבנה שלי, תפיסה שלי, לפי מה שאני יוכל לתאר מתוך הרצון שלי שהוא ברא. האם אפשר לדבר עליו? לא. אפשר לדבר רק על מה שאני תופס ומשייך לו. זה הבדל גדול. זה העניין שבו לא נוגעים. איך אומר הבאיר מהשחקים? ואליו תזהרו לשלוח יד. כן. זה, אנחנו, אסור לנו לדבר על, משהו שקיים מחוץ לכלי. לא קיים. את מי אומר שזה קיים? זה לפי השכל שלי, לפי הלוגיקה שלי, זה צריך להיות משהו מפני שאחר כך אני תופס ומרגיש ומאבד. זה לפי השכל שלי. לא. כן.
רגע, אנחנו יוצרים משהו, יש מאין כאילו? זה מה שאתה עכשיו אומר לי, או שאין דבר כזה?
אנחנו לא יוצרים שום דבר.
אז מה כן יוצרים?
אנחנו מתקנים את הכלי שלנו, עד שהוא נכנס לרזוננס, להשתוות הצורה, ואז הוא בתוכו, מתוך התכונות שלו, תופס משהו שמתואר אצלו כדמות מסוימת. אבל זה רק כלפי האדם המקבל המגלה. לכן בורא, המילה עצמה, תראה זה, איך שהם עשו את זה. בוא וראה. אתה תבוא, תשנה את עצמך עד המצב שאתה רואה. ומה אתה רואה? אתה רואה את התכונות המתוקנות של עצמך. אבל יש לך סימן, כן? שהתכונות האלו הם במשהו, כן, דומים לו, שממעשך יקרנוך, כן? מתוכי אני אגלה אותו. אבל שוב, אם אנחנו מדברים על מידת הנקיות שבמחקר הזה, אסור לך, תיזהר, להוציא את זה מתוך הכלים שלך. כן.
מה זאת אומרת, איזה יוצא את זה מתוך הכלים שלך?
ככה, לשייך לו שהוא קיים ושהוא כך וכך.
כן, אבל יש עוצמתו, יש עצמותו.
עצמותו אני לא יודע מה זה. זו סיבה הקודמת, אבל שעצמותו זה אותו הדמות שאני מגלה בפנים, בתוכי, חס ושלום. לא. אין לזה שום דבר. אין, אתה לא משיג את הכוח העליון, אלא רק בתוך הכלים שלך, לפי איך שאתה, אפילו בגמר התיקון. נו, גמרת התיקון את עצמך. עכשיו אתה כולך, ברצון לקבל שלך, אז זה הקטנצ'יק הזה, אתה עכשיו מגלה. מה אתה מגלה? אתה מגלה בך תכונת השפעה, ומתוך זה אתה מבין שזה הבורא שלי. נכון, זה כלפיך, זה הבורא. ומה, אבל כלפיך. אבל מה הוא, מי הוא, בעצמו? על זה אסור לנו, אסור לנו בכלל לכיוון זה לחשוב. כי זה בלבול גדול, זה נקיות שיכולה מאוד לבלבל את האדם. אתה יכול להגיד, מה אכפת לי שהוא ככה חושב, הוא ככה חושב? לא. זה יסוד של כל התפיסה שלנו באלוקות. שאנחנו, וגם כן במדע של היום כבר אנחנו יודעים, שמה שמחוץ לנו זה אנחנו לא יודעים, אלא רק מה שבאנו בתוך כלים שלנו, דרך המכשירים שלנו, ואף פעם אנחנו לא יודעים תופעה בפני עצמה. זה עניין של הפיזיקה, גם כן ניוטון ואיינשטיין, זה עניין של בכל תופעה ותופעה שאנחנו עכשיו כל כך מדברים על זה. שזה הכל כלפי אדם. כן.
כן, אבל תכונת ההשפעה, מישהו יצר את זה, זאת אומרת, תכונת ההשפעה קיים. כאילו, אתה אומר בחדר, יש, בוא נגיד, הסביבה
שלך. אני לא יודע שזה תכונת ההשפעה מחוץ לי.
שמתגלה בך, נגיד.
שמתגלה בי כתכונת ההשפעה.
יופי, מאיפה הגיעה תכונת ההשפעה הזאת?
מאיזשהו שורש קדום.
יופי, זה מה שאני שואל.
אבל אין לו דמות וצורה וכלום, שהוא המשפיע, ממש, הוא שמחוץ לי. לא. מאיפה אתה יודע? אתה פעם יצאת מעצמך? זה אפשרי לאדם? בכלל, לנברא, לא? אז איך אתה מדבר? חוכמת קבלה הוא מדע מאוד מדויק. ואתה לא יכול, זה יסודות המחקר, זה תנאים שאי אפשר לזוז מהם. ולמה? זה לא סתם תיאורטי ככה, מתפלפלים. לא, זה מפני שמתוך זה יש לך ידיעה ברורה שרק לפי הכלים שלי, אם אני אתקן אותם, אם אני אשנה אותם, אם אני ממש, אז רק לפי הכלים שלי, רק לפי התכונות שלי, רק לפי זה אני אגלה אותו. ולא, אני אתפלל עכשיו סתם ככה, כמו עמך, או לצוק, או לדמיין, או משהו, לא. ממעשיך, יקרנוך. כן?
גם תוכנת ההשפעה נשמע פיתוז אמיתי, איך אתה עושה את זה בכלל? כאילו, אתה צריך להאמין פה על איך אומרים...
אז מקובלים אומרים שיש לך מנגנון שהוא עוזר לך להגיע לתכונת ההשפעה. בסדר? בך יש כל הרשימות, בך יש כל ההכנות. אבל לא לדמיין שתפיסה שלך יכולה לצאת מהגוף שלך, מהרצון. טוב.
סקוט מאנגליה שואל, איך הקבוצה עוזרת לאדם לראות שהבורא הוא שליט של העולם כולו?
תראו, אני אומר לכם בפעם 1001, אם אתם לא בונים מסגרת ביטוח, שברגע שמישהו נופל, הוא מיד זוכה לתמיכה, ואסור להעביר את הנזק מאחד לשני, שאחד הולך עם פרצוף חמוץ, ושני מסתכל עליו, ושלישי, ואז הרוח הזה מתפשט בכולם, אתם צריכים לקבוע לעצמכם את ה... את היחסים, אני לא יודע איך להגיד, נועלים כאלו שפשוט חייבים להיות בהרגל של חיוך על הפנים, על הפנים. לא חיוך, התעניינות, מרץ, גדלות המטרה. אתה חייב לשחק כלפי האחרים. אסור לך להראות כלפי האחרים שאתה עייף, לא עייף פיזית, נפשית, שאתה סחוט, שאתה איבדת את המרץ, אמונה וכן הלאה. זה אסור. אני לא יודע, לפעמים אני מרגיש לא טוב בריאותית, אבל אני אף פעם לא מראה לאחרים, משתדל את הירידות שלי, את האכזבות שלי, והם באים לכל אחד עד גמר התיקון. עד גמר התיקון. וכאלו שלא כמו לי מתחילים, כאלה בהתאם למדרגה. אבל זה אסור. וכאן אני רואה שזה איזה מין, בוא נשאף, אתה יודע, איזה מין, כמו על המיטים יושבים. זה לא טוב. הקבוצה שנוסדה כדי לתמוך בכל אחד ובכולם יחד ולהביא לקשר הטוב, פתאום הופכת להיות להפך, זה מאוד מאוד מסוכן ומוחק המון הישגים הקודמים. צריכים מאוד להיזהר מזה. כן.
אז ג'ון מטורונטו שואל, אז איך בונים את הכלי?
התחייבות. התחייבות, כל העניין לפני קבלת התורה. ערבות, להיות איש אחד בלב אחד, לתמוך זה בזה, וכו' וכו'. וכל אחד שצריך לדאוג בזה, שלא שהוא רק רואה מרץ וקשר והכל, אלא הוא גם כן דואג שהשני יתפעל ממנו. שזה לא יכול להיות שאין עייפות, יש חוסר עניין. בסדר? נו, מהר, נו?
אז איך הקבוצה יכולה לדעת ש... איך הקבוצה יכולה לדעת שאם אני בנפילה, אז אני צריך לחוות את זה בתוך עצמי לבד?
לפי ההתנהגות, לפי הפרצוף שלך. ולא צריכה לחקור אחרי כל אחד ואחד, אלא היא צריכה לדאוג לרוח הכללי. ורוח הכללי הוא חייב להיות כל כך משפיע על כולם, שלא נותן לאדם לאבד את היחס הנכון לתפקוד שלו, לחיים שלו. שבכל זאת, ברגע שאני מאבד את הכוח, מרץ, חשיבות, שאני לא איפול למראה שחורה, אלא אני אשאר בזה שאני איבדתי עכשיו חשיבות הבורא בעיניי. וזה מה שחשוב לי עכשיו לרחוש בחזרה. ואני חייב אני חייב לקנות את זה מהחברה. וזה לא חשוב קטן, קטן הגדול כמו רבי יוסי בן קיסמא. אז כאן אני לא מרגיש שאתם ממש דואגים לזה. ובזה מעריכים את הדרך. מערכים, איך להגיד? מעריכים את הדרך. כן.
אז איך אני מבקש עזרה מהקבוצה, אבל בלי להחליש את הכוח שלה?
אם אתה מבקש עזרה מהקבוצה, אתה כבר לא מחליש את הכוח שלה. אתה כבר מוסיף לרצון שרוצה להתעורר. זה לא אספת הכבדות. זה דווקא שאתה מבקש מהם תמיכה, ואז אתה נכלל מהם בצורה אקטיבית.
אבל אני בעצם מפסיק לשחק באותו רגע. אם יש איזשהו שלב שאני בכל זאת מצליח להתגבר על זה ואני ממשיך לשחק, כאילו אני לא בירידה,
no.
אז באיזשהו שלב אני, העומס על הכתפיים שלי הוא כבר כבד מדי ואני חייב לבקש עזרה. באותו רגע אני מפסיק בעצם לשחק אז.
אם אתה מבקש עזרה, זה כבר דבר רציני, זה כבר לא משחק. אז כבר אתה מביא להם חיסרון בגדלות הבורא. וזה טוב. טוב, נלך לסדנה.